מוציאים שני ספרים. באחד קורא פרשת השבוע, ובשני קורא החודש הזה לכם, הוא מפטיר בראשון באחד לחודש, זה לשון השולחן ערוך, במנהג הספרדים, שפותחים את ההפטרה בראשון באחד לחודש, כפי שמיד נראה בפסוקים, אשכנזים פותחים את ההפטרה כמה פסוקים לפני כן, כל העם הארץ יהיו אל התרומה לנשיא, זה שניים, שלושה פסוקים לפני ההתחלה הזו. אלו ואלו עסוקים באותה ההפטרה שעוסקת בראשון לחודש, שבו חיטאו את הבית עד השבעה בו, ואחר כך בארבעה עשר לחודש שבו הקריבו את הפסח. וההקשר של ההפטרה לפרשה שלנו הוא ברור מאליו, וזה בדיוק עסוקה פרשת החודש. אני פותחת בראשון לחודש, חודש הזה לכם ראש חודשים, עוברת אחר כך לפסח המוקרב בארבעה עשר בו, וממשיכה לשבעת ימים של החג. פסוקי ההפטרה הרלוונטיים לנו, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים, ושיטטה את המקדש. אולי אפילו לפני שממשיכים, כדאי לזכור, זה דווקא נמצא בפרשה שלנו השבת, הייחוס של הראשון באחד לחודש לגבי המשכן, עוד לפני המקדש, הוא ייחוס עצמי גדול מאוד, מלבד היותו ההתחלה של החודש של הפסח. זהו היום שבו מוקם המשכן, זהו ראש חודש ניסן, יום הקמת המשכן מכאן, וממילא יום מותם של נדב ואביהו, המתים באותו היום מכאן. זה מוזכר בפרשה שלנו, בפקודי, בפסוקים מצד שמאל בראש העמוד, ונחזור מיד לפסוקי ההפטרה, רק נזכר בזה, וידבר השם אל משה לאמור, באמצע הפרשה שלנו, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. ובאותו היום, יש לחטא את המקדש, לפני ההקרבה של הפסח. וכיסור מוחלט גם יותר מזה, מבחינת העניין עצמו, קריאת פרשת פרה, לפני קריאת פרשת החודש, באה לפי הירושלמי להסביר את העניין שבו אנחנו עסוקים. כלומר, להיטהר לפני הקרבת הפסח שבאה בפרשת החודש. אגב, שמבחינה עובדתית היסטורית, אפר הפרה האדומה הוזה בבית בניסן, מפני שהרי נאמר בפרשה שקראנו בשבת שעברה ויזה אל נוכח פני אוהל מועד, זאת אומרת שהמשכן כבר קיים, משכן הוקם באלף בניסן. אם כן, היסטורית בעצם פרשת החודש אמורה להקדים את פרשת פרה. היא חלה יום לפני. הביצוע הזה של מה שקרה בראש חודש של המקדש, של המשכן, חל לפני פרה אדומה. אלא כדי להקדים טהרתם של ישראל לקורבן של הפסח שבא בהמשך פרשת החודש, הקדימו את פרשת פרה. כך הירושלמי וכך ראשי על המשנה במסכת מגילה שמתארת את הפרשיות. ההפטרה אם כן ממש מתאימה לעניין עצמו. כלומר, לא רק להיות החודש הזה לכם הפרשה שבה יופיע קורבן הפסח, אלא גם להיות החודש הזה לכם היום שבו הוקם המשכן, ולעולם זה יהיה היום שבו יחטאו את המקדש. ביום שהוקם המשכן, לקראת קורבן הפסח שיבוא באותו החודש. וכך נמשכים הפסוקים. ולקח הכהן מדם החטאת, ואותו דם חטאת, ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית. וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי וכי פרטן את הבית. כאן כיפורים במובן של ניקיון, כמו אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני. בראשון, ועכשיו לעיקר, בארבעה עשר יום לחודש, יהיה לכם הפסח, חג, שבועות ימים, מצות יאחד. בגלל המשונות של הפסוק, שמתי אותו גם בכותרתו של העמוד. בראשון, בארבעה עשר יום לחודש, אחרי שבראשון מחצים את הבית, וכן עושים בשביעי, בראשון בארבעה עשר, כלומר בחודש הראשון בניסן, בארבעה עשר יום לחודש, יהיה לכם הפסח, ארבעה עשר ולא חמישה עשר, זאת אומרת הקורבן, אנחנו עסוקים פה במקדש לעניין קורבנות, ואז מתחיל חג, שבועות ימים, מצות יאחד. מוזר מאוד. אילו היינו רוצים איכשהו להיפטר מהשבועות הזה ולומר שיש כאן איזושהי בעיה בצורה, בניקוד, בגרסה, הוו שבין העין לתף, לא מאפשרת לנו לשחק עם הניקוד. מדובר כאן על חג שבועות ימים מאוד משונה. ולזה נגיע מיד. קרנו איזה פעם בדרך אגב, אני רוצה הפעם להיכנס לדבר לעומקו. ועשה הנשיא ביום ההוא, באותו יום ה-14 לפסח, וניתן, בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטא. בשבעת ימי החג יעשה עולה להשם, שבעת פרים, ושבעת אילים תמימים ליום, שבעת הימים, וחטאת שעיר עיבים ליום. אם כן, גם יחזקאל יודע שהחג הזה הוא חג של שבעת ימים, ולא של שבועות ימים. ואין שום סברה לומר שכאן יש איזשהו רעיון שלפיו מצות אוכלים שבועות ימים ואת הפרים מקריבים שבעת ימים. גם המעיזים, ויש רבים שמעיזים בפרקים ביחזקאל לגבי חידושי הלכות של יחזקאל, לא מציעים פה את ההצעה הזאת. יש כאן פסוק מוזר. רוב הפרשנים נוהגים מיד לומר כאן ששבועות כמו שבעה. והתחלף לו רבים ביחיד. אבל זה לא משכנע. רש"י אומר כאן, מצד שמאל, שבועות ימים, קצת לא ברור אבל גדול מספיק, נקרא אותו בקיצור, על שם שמתחילים ממנו לספור שבעה שבועות, מצאתי. מצות יאכל, מצות יאכלו בו בחג. לא שבועות ימים, מצות יאכל. אלא החג נקרא חג שבועות ימים. סיק. מצות יאכל, כמה בחג. החג הוא של שבעה ימים, כפי שיופיע בפסוק הבא. אבל שמו של החג הוא חג שבועות ימים. זה חידוש מהפכני מאוד. שמו של חג הפסח, שם חדש, הוא חג שבועות ימים. אנחנו ננסה לברר את הנקודה קצת לעומקה מכמה נקודות. ראשית, מתבררת לנו כאן עובדה מדהימה. לא רק שאין לפנינו שני חגים נפרדים זה מזה, שנפגשים דרך איזשהו גשר, ולא רק שיותר מזה יש שני חגים שיש ביניהם קשר מוחלט, אלא שגם החג הראשון נקרא על שם היותו הפתיחה לחג השני. אנחנו מגילים לזה שהחג החותם נקרא על שם זה שהוא חותם את שבעת השבועות. הוא חג העצרת. כאן אנחנו אמורים להתרגל לדבר חדש לגמרי. לזה שהחג הזה פותח שבעה שבועות. והוא ייחתם בשבועות. ומכאן ששבעה השבועות שאותם אנחנו עומדים לספור במשך שבעת השבועות מן הפסח ואילך. שמתחילים כאן, שבעה השבועות האלו הם חלק אינטגרלי מהחג הזה הראשון שנקרא פסח. בראשון בארבעה עשר יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים. אז ראשית צריך להבין את זה, כי זה דבר משונה מאוד. שני, צריך גם לנסות להבין, חידוש כל כך גדול ומהפכני, מדוע הוא מובלע דווקא כאן לגבי ההפטרה שעוסקת בעניין הראש חודש, לא לגבי פסח. דרך אגב, מוזכרים שם סדר הקורבנות ומוזכר העניין של בראשון ב-14 יום לחודש. ואז מוזכר החג בשמו חג שבועות ימים. ננסה לטעון בהמשך שמהותו של החודש ושל ראש החודש, כמו מהותו של החג, קשורים גם יחד בזה שהחג הזה נקרא חג שבועות ימים. בתורך העניין נתחיל במהלך הפשוט, הידוע, משהו, וממנו נדמה לי צריך להגיע לשלב הרבה יותר עמוק. אחריו נחזור בעזרת השם להפטרה הזאת של החודש, גם לפרשה עצמה. הרשב"א הופיע פה מצד שמאל במקור השלישי, מביא שאלה שהוא נשאל בשו"ת הרשב"א, שאלה שהובאה כבר לפניו אצל בעל המאור, והיא שאלה מפני מה אין אומרים שהחיינו על ספירת העומר בלילה הראשון. שאלה הלכתית, וניכנס איתו לבירור הלכתי קצר. מפני מה אין אומרים שהחיינו על ספירת העומר בלילה הראשון? להבהרת השאלה, ההגדרה לשהחיינו היא ברכה על דבר המתחדש מפרק לפרק. זו ההגדרה שהרשב"א נאמן לה בתשובות הקודמות לתשובה הזאת, ועל פי זה לכאורה הוא ודאי היה צריך להיות נאמן לזה שבספירת העומר, שזה דבר המתחדש מפרק לפרק, יברכו שהחיינו. אומר הרשב"א כך, ולעניין זמן, זמן ברכת הזמן, ברכת שהחיינו. כבר נשאלה שאלה זו לראשונים, וכתוב עליה בספר בתשובת השאלה, שלא מצינו ברכת זמן, אלא בדבר שיש בו שום הנאה. כגון, נטילת לולב, שהוא בא לשמחה, ותקיעת שופר לזיכרון בין ישראל לאביהם שבשמיים, ומקרא מגילה דחס רחמנה עלן ופרוקינן, חס הקדוש ברוך הוא עלינו ופרק אותנו, הוציא אותנו, ופדיון הבן, שמברך אבי הבן שהחיינו, כי יש שמחה. לפי שיצא בנו ביום השלושים, בנו הבכור ביום השלושים ללידתו, מספק נפל. בכל ששהה 30 יום באדם אינו נפל. עכשיו הוא מגיע לעניין שלנו. כן, האינדיקציה לברכת שהחיינו היא שאומנם הוא דבר המתחדש בזמן, אבל חייב להיות שיש בו שמחה. וספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה, אלא לעוגמת נפשנו לחורבן בית מאוויינו. עד כאן לשון הרב זכרו לברכה. התשובה הזו של הרשב"א נראית פשוטה, אבל היא קשה מאוד. ספירת העומר, אומר הרשב"א, מזכירה לנו את חורבן בית המקדש. מדוע היא מזכירה לנו את חורבן בית המקדש יותר מכל מצווה אחרת? הסברה של הפרשנים הראשונים עוד ברשב"א, אלו שמסבירים אותו ומיד נראה שחולקים עליו, ההסברה שלהם ברשב"א היא שספירת העומר הולכת ביחד עם המצווה המקבילה לה, המוכרת לנו, של הנפת העומר. הנפת העומר הייתה גם היא ביום השני של פסח, בתזיין בניסן, והנפת העומר אינה נוהגת כאשר בית המקדש לא קיים. רן שהנפת העומר אינה נוהגת והספירה הולכת עם ההנפה, לכן ספירת העומר מזכירה את מה שחסר, ומה שחסר מזכיר את החורבן, ובמקום שבו נזכרים בחורבן אין מקום לברכה של שהחיינו. זה הרשב"א. זה נראה יפה מאוד, אלא שהקושי בזה הוא פשוט, שלא מצאנו שום קשר להוציא את השם בין שתי המצוות הללו. הראיה שאנחנו ממשיכים לתפור ספירת העומר גם כאשר איננו מניפים. יש העונים על זה כך, יש העונים על זה כך, אבל הרוב הגדול של הפרשנים הקשו על הכיוון הזה של הרשב"א. וניסו לטעון שאיזושהי סיבה אחרת היא זו שמניעה לכך שאנחנו לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר. בא לה עקידת יצחק שאומר אותו על פה, רבי יצחק ארמה, מביא את כל דברי הרשב"א הללו, ובסופם מקשה עליו את הקושייה שאנחנו הזכרנו בקושיות נוספות, ומציע את ההצעה הבאה. על פי דבריו, ספירת העומר תפקידה הוא לחבר בין פסח לשבועות. בחיבור הזה בין פסח לשבועות עסקנו קצת כאשר דיברנו על משה המתלבט לגבי שאילת הכלים וחזרת העם למצרים. הפער הזה בין פסח לשבועות הוא הפער שישנו בין היציאה ממצרים, הגאולה הפיזית של היציאה ממצרים, לבין מתן תורה. גם אם התורה לא הזכירה במפורש שחל ביום השבועות, על פי החשבון חל אז. וכיוון שכל המגמה שלנו ביציאה ממצרים איננה רק שלח את עמי, אלא שלח את עמי ויעבדוני, שלח את עמי ויחוגו לי, כל המגמה היא להגיע שם אל ההר הזה שעליו נעבוד את האלוקים, הוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. כיוון שכל המגמה היא שם, הרי כך טוען העקידה, בפסח אנחנו נמצאים במצב מרוחק מאוד מן התכלית. התכלית שלנו איננה עכשיו. התכלית שלנו של ספירת העומר נמצאת בסופה של הספירה. בעל העקידה מדמה את ספירת העומר לכל הספירות האחרות שאנחנו מכירים בתורה ברמה הפרטית. התמה סופר מימי טומאתו, וסוף הספירה היא כאשר הוא יוצא מימי טומאתו ומגיע לטהרתו. הזה והזבה והנידה וכל מי שעוסק בטומאה ומגיע בסופו לטהרה, היום שבו הוא שואף אליו, לקראתו הוא כוסף כלשון העקידה, הוא לא יום ההתחלה, אלא היום של הסוף. יום ההתחלה מעיד עד כמה הוא רחוק מהמקום שאליו הוא שואף להגיע. אז על הפסח עצמו, על זה שנגאלנו ויצאנו ממצרים, ודאי שצריך לברך בליל הסדר שהחיינו. אבל על ספירת העומר, שכל מה שהיא באה לבטא זה עד כמה אנחנו רחוקים מהשאיפה של מתן תורה, על ספירת העומר אין מה לברך שהחיינו. לשון העקידה היא נפלאה, היאך תברך האישה הגרושה מבית תענוגיה שהחיינו. עד רבה הוא מוסיף, קינה מבא אלה. את ספירת העומר, אומר העקידה יצחק, היה צריך לפתוח באיזו קינה מתאימה, לא בשהחיינו. בכלל מה השאלה? ובכלל שום קשר לחורבן הבית. הרעיון של ספירת העומר הוא המרחק, השאיפה. כל ספירת העומר היא ללמוד לשאוף להגיע אל המקום שאליו אנחנו אמורים להגיע. כשנגיע לשם, מברך שהחיינו. אגב, על פי עקדת יצחק, מסתבר פסוק מאוד יפה שאנחנו מזכירים אותו תמיד, וכן מוכרים אותו לפני ספירת העומר, ונוצרים שם באמצע, שבעה שבועות תספור לך וכולי, והסיום הוא תספרו 50 יום. זו הספירה הברורה בתוך הפסוק. הפסוק מתאר שבעה שבועות שצריכים לספור, וכך אנחנו סופרים. עד 49 יום לעומר, ומסיים תספרו 50 יום. הפשטנים כל כך התקשו בפסוק ההוא, שחלקם הציעו לעצור אחרי התספרו. וה-50 יום יהיה להמשך. אבל זה מאוד קשה. בעל העקדת יצחק אומר, שפירושו של הפסוק הוא באמת כפול. פיזית תספרו 7 שבועות. אבל אין ערך בסיומם של 7 שבועות, אתם סופרים למען 50 יום. מה שאותנו מעניין הוא היום 50. כל התספרו הוא לקראת 50 יום. אז יהיה מתן התורה. ולכן, בתחילת הספירה, לא מברכים שהחיינו. מתאים מאוד לדברי העקידה הללו, בעל החינוך, המופיע כאן כולו, ואנחנו נקרא רק את חלקו, מצד ימין, במצוות ספירת העומר, והוא אומר כך, אולי כדאי לקרוא את חלקו, מפני שהוא סופך אור על כל התפיסה הזו. משורשי המצווה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. ומפני התורה נבראו שמיים וארץ. וכמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה וגומר. זה עומד כל כך בניגוד לגישה הגדולה של שלח את עמי כמושג עצמאי. יש שלח את עמי, ודאי, אבל אם פעם אחת בתורה שלח את עמי בלי הסיומת, שלח את עמי ומשהו, ויעבדוני ויחוגו לי ויעבדו את השם אלוקיהם, אין פעם אחת רק שלח את עמי. הרבה מקום לברר מה קרה שהמוטו הזה איבד את הסיום שלו. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים. כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימו. וכמו שאמר השם למשה, זה לך האות, ואת הקטע הקטן הזה בפרשנות הפסוק בחינוך הזכרנו בתחילת שמות, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ופירוש הפסוק, הוציאך אותה ממצרים, יהיה לך אות, שתעבדון את האלוהים על ההר הזה. פרשנות נפלאה של בעל החינוך. וזה לך האות, מה? הוציאך את העם ממצרים. כאילו משה שואל, לשם מה יציאת מצרים? והקדוש ברוך הוא עונה לו, היא באמת איננה התחנה הסופית. היא רק אות. היא רק פתיחה. היא עיצוף בדרך אל המטרה. זה לך האות והוציאך את העם ממצרים. הסיום הוא, תעבדון את האלוהים על ההר הזה שבו עכשיו אני נגלה אליך בפני וקורא אליך ממנו משה משה. כלומר, שתקבלו התורה שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגלים, שהיא תכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. ולכן יעשה השם למשה אות בצאתם מעבדות לקבלת התורה. יש אות שבסוף נגיע לקבלת התורה. בצאתנו יהיה אות. זו תחנה מרכזית מאוד, אבל זו תחנה בדרך. כי התפל עושים אותו אות לעולם אל העיקר. ומפניכם, כי היא כל עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכתף לליבנו כעבד ישאפתם. והנה תמיד מתי יבוא העת הנכתף אליו שייצא לחירות? כי המניין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חצו להגיע אל הזמן ההוא. ולפי זה הוא מסביר מדוע אנחנו מונים אחד, שניים, שלושה ולא הפוך, ומעריך בהמשך הדברים, מי שיראה בפנים ימשיך באותו הכיוון. מהגישה הזאת אמר עקדת יצחק את מה שאמרנו בשמו, שזוהי הסיבה שלא אומרים שהחיינו. שהחיינו יופיע בסוף. הפסח הוא איפה התפל לעיקר שיופיע בסוף. יסודה של הגישה הזאת נמצא במדרש שמתחת לדברי החינוך האלו. תנא רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? לבן מלך שעמד מחוליו. כאן מדרש מזה. בן מלך שעמד מחוליו. הרבה זמן של מחלה. שיבוד, צית, לבינים. אמר לו פדגוגו, ועכשיו בעצם מתחיל הכל. אמר לו פדגוגו של הבן, ילך בנך לאסכולה, סקול, אסכולה. אגב, כנראה שאיש אשכולות זה איש אסכולות. כך, יש של אלבק, אבל גם לפני הוא. ילך בנך לאסכולה, אמר לו המלך, עדיין לא בא בני בזיבו, שנשתנה מחוליו. ויכוח מאוד מעניין. הפדגוג כבר יודע שלילד אין יותר פיק. הוא כבר בריא. אבל אם הפרצוף חזר עם הטבע הנכון או לא, את זה הפדגוג לא יודע. ובזה הוא גם לא יכול להתערב. ואז אומר לו האבא, על זה אני אחראי. עדיין לא בא בני בזיבו שנשתנה מחוליו. הוא עמד מחוליו, אבל הוא עוד לא נשתנה מחוליו. ובנמשל, הוא נהיה עצמאי. הוא נהיה לא תלוי. הוא נהיה מה שאנחנו קוראים בטעות עצמאות במובן האנגלי של independent. הוא עכשיו בלתי תלוי, אבל הוא רחוק מלהיות עצמו. עמד מחוליו, אבל הוא עוד בכלל לא נשתנה מחוליו. אני מכיר איך אמור להיראות הצבע האמיתי של הפנים שלו. זה עוד בכלל לא נמצא שם. אלא, יתעדן ויתענג בני כשלושה חודשים, במאכל ובמשתה, ואחר כך ילך לאסכולה. כך. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו בהם בעלי מומים, משעבוד צית ולבינים. אמרו לו מלאכי השרת, מעניין מאוד מה היחס אל המלאכים. הם הפדגוג, אבל הם לעולם לא יבינו איך אמור להיראות באמת הצבע האמיתי של הפנים שלנו. והם לעולם ומעולם לא עברו ולא יעברו את מה שאנחנו עברו. הם הפדגוג היודע, מלאכי השרת. הרי השעה, תן להם את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיבתן של בני משעבוד צית ולבינים. אלא, יתעדנו בני עד שלושה חודשים, בבאר, אומן וסלב, ואחר כך אתן להם את התורה. ואי מתי? בחודש השלישי. עד כאן מהלך פשוט. כל המעבר מפסח לשבועות הוא בעצם מעבר כזה שפסח עצמו נמצא חסר בלי שבועות. ולכן אפשר להבין מדוע נקרא הפסח חג שבועות ימים. אבל אם נעמיק קצת, הרי שכל זה אינו אלא הקדמה לעיקר. עד עכשיו הבנו את הפסח כדבר שעדיין חסר בו משהו. עכשיו הגם שאנחנו עומדים לפני הפסח, אני מנסה להבין את הפסח על בסיס אותו משל של רבי שמעון בר יוחאי, לא רק דבר שעדיין חסר בו משהו, אלא כדבר שהמגמה הסופית היא לצאת ממנו. המגמה הסופית היא לצאת באופן מהותי מן המצב שהיינו בו בעל כורחנו כתחילת הדרך בפסח. והבירור העמוק הרבה יותר הזה נמצא בזוהר הקדוש. המופיע פה מצד שמאל בתחתית העמוד בארמית. אנחנו נתרגם אותו מיד. הבאתי אותו בכוונה מן המקור, מפני שהוא פשוט. הוא שופך אור על סוגיות חינוכיות שלמות. תוך כדי קריאה, נסביר את הפסוקים שעליהם מבוסס המדרש הזה. תרי נהמי אכלו ישראל. שני סוגים של לחם, נהמה, אכלו ישראל. חד, האחד, כד נפקו ממצרים. כאשר יצאו ממצרים אכלו מצה, לחם עוני. וחד, במדברה, שהיו במדבר. אכלו את המן, לחם מן השמיים. ובגרסה בסוגריים כבר רומזים פה, חד בפסח וחד בשבוע. עוד מעט נגיע לזה. לכתיב, הנה אני ממציר לכם לחם מן השמיים וכו'. ועל דה, ובעבור זה, קורבנה דיום הדה נהמה איהו. הקורבן של היום הזה של שבועות הוא לחם. לפני שנמשיך, תזכורת בפסוקים. לחג השבועות אין פרשה בפני עצמו. אין גם שם בפני עצמו. אין גם תאריך בתורה. כשחג הפסח מסתיים, וגמרנו לספור בו את שבעת הימים הראשונים, אנחנו ממשיכים בתספרו 50 יום, ומגיעים ליום ה-50, ומצווים אז לדבר הבא. והקרבתם מנחה חדשה להשם. מהו החידוש של המנחה הזאת? הפסוק עצמו מסביר. סולת תהיינה, חמץ תאפנה. מאוד מעניין. החג שקראנו לו בתחילת הדברים שלנו היום חג שבועות ימים, כל עניינו הוא לבאר חמץ, לשרוף את החמץ, לבטל את החמץ. החג החותם את החג הזה, זה שאנחנו תמיד נוהגים לקרוא לו חג שבועות, אמורים להקריב בו מנחה חדשה. לא כמנחת השעורים הבאה מן העומר, אלא מנחת חיטים של שבועות. וחידושה הוא שהיא חמץ. חמץ כבר אפשר היה לאכול מזמן. חמץ אפשר היה לאכול אחרי 7 ימים של פסח. אבל זוהי הפעם הראשונה, וזהו החג היחיד מכל החגים, שבו אנחנו מצווים להקריב קורבן המורכב משני דברים יחד. מצה וחמץ. סולת תהיינה חמץ תאפן.
בדיוק כמו עוד קורבן אחד ויחיד מבין כל הקורבנות שניכנס עליהם בויקרא בשבוע הבא. קורבן תודה. אגב, בפסח, את המזמור לתודה, אנחנו לא אומרים בגלל זה. כי התודה גם היא מורכבת מחמץ ומצה. רק בחג אחד יש את הקורבן המוזר הזה. לא שאפשר שיהיה בו חמץ, אלא שחייבים שיהיה בו חמץ. ולא חמץ בניגוד למצה, אלא חמץ עם המצה. מה עומד מאחורי זה? החג שחותם את החג שבו כל האיסור בקרת, הוא לא לראות, לא לגעת, לא להגיע לתערובת של תערובת של תערובת של חמץ. כך ממשיך הזוהר. ועל נעמה התקריבו כל שאר קורבנים. ונעמה היא הוא עיקר. הלחם הוא עיקר. דכתיב והקרבתם על הלחם שבעת כבשים. על הלחם של שבוע. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. ודאיהו נעמה דאחכימו בישראל חוכמתה אילה דאורייתא ועלו בערכה. לא חשוב, זהו הלחם שבו החכימו ישראל, לא ניכנס את זה, נגיע לעיקר. השתה, עכשיו, איתלן להסתכל. עלינו להתבונן, להסתכל. בפסח, נפקו ישראל מנעמה דאיתקרי חמה. בפסח יצאו ישראל מהלחם שנקרא חמה. כתיב, ולא יראה לך חמה. וכתיב, כי כל אוכל מחמצת וכולי. מה הייתה אמה? בגין יקרה דאונה אמה דאיתקרי מצה. השתה, עכשיו, שזכו ישראל ללחם העליון הזה, לא יפה. שנבטל את החמץ. שונה מאוד. ועמי קורבן עדה, ומדוע הקורבן הזה חמץ הוא? דכתיב, סולת יהיינה, חמץ תאפנה. וכולי, אני מדלג חצי שורה, ומגיע למילה בשורה הבאה, אלא למלכה. אלא, זה תמיד כמו אצלנו בעברית, משל למה הדבר דומה. אלא למלכה. והנה ההסבר של כל הדברים. דהבה לי בר יחידה אי, וחלש. מלך שהיה לו בן יחידי והיה חולה. המוטיב הוא אותו מוטיב של המדרש הקודם. ומיד נראה כמה ההבדל גדול. יום אחד, הבה תאיב למיכל. היה לו תיאבון כבר לאכול. חזר לו התיאבון. אמרו, מי זה אמרו? כנראה שוב, היודעים, הפדגוג, הרופאים. ייחול ברי דמלכה אס ותדה. יאכל בן המלך את האס ותה מלשון אסותה, את הרפואה הזו. ועד ייחולי, כל עוד הוא אוכל את הרפואה הזאת, לא ישתקח מייחלה ומזונה אחרה בביתה. שלא יהיה בכלל מצוי מזון אחר בבית. כי הוא עוד לא קשיר לאכול אוכל רגיל. לא מסוכן לו. הוא צריך ללכת עם התרופה הזו. עבדו אחי, עשו כך. כיוון שאכל את אותה תרופה, אמר, מעניין שעכשיו זה כבר לא אמרו, אלא הוא אמר, מכאן ולהלאה, מכאן ולהבא ייחול כל מדעי הוא תאי ולא יחיל עיניו כלי. מעכשיו שיוכל כל מה שהוא רוצה. מעכשיו זה לא יזיק. כך. כד נפקו ישראל ממצרים לממשל. כשיצאו ישראל ממצרים לא הווידי עיקרה ורזה דמהמנותה. לא ידעו את עיקרה ורזה וסודה של האמונה, היו כל כך רחוקים, קוצר רוח ועבודה קשה, והם לא יאמינו לי, ופרעו ומצרים. אמר קודש הבריחו, יתאמון ישראל אסבטה. זה דבר פלאי. מהי המצא? תרופה. אנטיביוטיקה. כשאוכלים אותה, זה לא סימן שבריאים, זה סימן שחולים. יאכלון ישראל אסבטה. ועד דייכלון אסבטה דה, כל עוד הם אוכלים את המצה הזאת, לא יתחזי להון מייך לאחרה. שלא יראו שום אוכל אחר שם בבית. כל מחמצת לא תאכלו. שלא יכניסו אוכל אחר. מי שהופך להיות תלותי באנטיביוטיקה שלו, סבור שהאוכל האחר הוא הגורם המזיק. וסופו, שהוא יכול לגשת לגישה חדשה בחיים. כל ימיו הוא יבאר חמץ. כל ימיו הוא ישבית את החמץ. אבל האמת היא שזה רק שלב ראשון בהחלמה. כיוון דאכלו מצה, דאיהי אסוותה למעל ולמינדה ברזה דמהימנותה, אחרי שאכלו את המצה, לחם העוני הזה, עם הייחוד והייחוס באמת להגיע לאותה אמונה גדולה, עכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן ולהלאה, איתך זילון חמץ. וייכלו לי. מעכשיו הם כבר בריאים מספיק עכשיו שיוכלו חמץ. והלא יכיל לנזקלו. עד כאן החמץ רק לא יכול להזיק. אבל עכשיו מגיעים לעיקר. ומיד אחרי פסח. מה קורה בשבועות? וכל שכן. וביום הבשבועות איזדמן נעמה אילה דאיהו אסוותה בכולה, ועל דם הקריבין חמץ לעיתוק דעל מדבך. כשמגיעים לשבועות, הרי שלא רק שמותר לאכול חמץ, אלא כבר מגיעים לבריאות כזאת שהחמץ עצמו הוא הדבר הטוב, כי כבר יודעים איך אוכלים את החמץ. כבר אין מה להיזהר מן החמץ. ומקרבים תרי נהמינין אחרנין כחדה, ומקריבים שני לחמים שונים כל כך, אחרנין, אחרים, זרים אחד לשני כאחד. וחמץ איתוקדה בנורה דמדבך, ולא יכיל לשלטאה ולנזקלון לישראל. מה שכתוב פה בזוהר הוא הסיבה העמוקה של מה שאנחנו עוד לא יכולים להברך שהחיינו. הסיבה העמוקה הרבה יותר של מה שערכו של הפסח הוא בהיותו חג המסתיים בשבועות ימים. מעלתו של הפסח שהוא חג המצות. חג המצות לוקח את החמץ, המסמל כאן בזוהר את כל מה שמחמיא, את כל מה שמשתהה יותר מדי, את כל מה שצריך לבאר בעולם. הוא מגלה איך נולד ילד, איך מתחיל חינוך, איך נולד עם גוי מקרב גוי. תחילת החינוך היא לדעת לבאר חמץ. הגישה שבאה ומנסה לקדש כל דבר, הגישה שמבקשת להמשיך את הפסח הלאה לאורך כל הדרך. אחרי שלמדת לבאר חמץ, אתה אמור להתחיל ללמוד איך לוקחים את החמץ ומוציאים ממנו את מה שניתן להוציא, ומקריבים את החמץ ביחד עם המצה. סופו של חג המצות הוא בחג החמץ והמצה ביחד. חג שבועות ימים. וכדי להגיע לחג שבועות ימים צריך בהתחלה שמצות יאכל. כל הקורבנות, כתוב בחז"ל, עתידין לבטל, חוץ מקורבן תודה. הסביר המהר"ל מפראג, כל הקורבנות עתידין לבטל, מפני שרק קורבן תודה מגלה איך גם החמץ יכול לבוא יחד עם המצה. קורבן שמגלה איך גם החמץ משתתף עם המצה, הוא קורבן שלעתיד לבוא. אלו שני שלבים. הבן החלש שצריך את התרופה לפני שהוא מגיע לתורה, מגלה לנו גם מה יקרה כשהוא יגיע לתורה. כשהוא יגיע לתורה הזאת שלנו בהר סיני, הוא ילמד לא איך מבארים חמץ, אלא איך מרוממים חמץ ומצליחים להקריב גם אותו ביחד עם המצה. כשהוא יתחיל את הדרך, הוא יבאר חמץ. אבל כשהוא יגיע למתן תורה, הוא ילמד גם את החמץ להעלות על המזבח. זוהי החלוקה בין השלב הראשון לשלב האחרון. אבל בדיוק באותה המידה שמסוכן מאוד להישאר כל הזמן רק עם הביאור המתמיד של כל מה שחמץ בעולם, מסוכן מאוד לקפוץ כבר לעולם שבו כל הקורבנות בתהילין ורק קורבן תודה קיים, ולהתחיל לטהר כל חמץ. רק מי שיודע לעבור את הפסח, רק מי שיודע לבאר את החמץ בתחילתו, רק מי שיודע להבדיל בין הטוב לבין הרע, ידע בסוף למצוא את הטוב גם בתוך הרע. רק מי שיודע איך מבארים עם האסבטה, עם המצה, את כל החמץ שמסתובב, ידע בסוף להשתחרר מן האסבטה ולהגיע לעולם שבו לא מוקיעים חמץ, אלא מצליחים להקריב אותו עם מצה. זהו המעבר מפסח לשבוע. מה שחג הפסח מגלה הוא את הכוח של עם לצאת ממצרים על כל מה שזה אומר. של עם שהיה תחת ממשלת עבדים, תחת ממשלת זמן, לצאת מן הזמן הזה ולמשול על הזמן. ולקבל בארץ מצרים את המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם מקדשים את הזמן, לא הזמן שולט עליכם. אני אמנם אכתוב בתורה שיש יום כיפור, אבל מתי הוא יחול, את זה אתם תחליטו בבית דין של מטה. אתם מקדשים את הזמן ומתרוממים מעל הזמן ומעלים את הזמן ומקדשים את המציאות. לקדש את הזמן זה הדבר הכי מיוחד, שבו אדם מצטווה לקחת את החול, את החומר, את הדבר הכי חולף, את הזמן, ולתת לו מימד של קדושה, של דבר בלתי חולף, של נצח. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, ובשבת מקדש השבת וישראל והזמנים. וחז"ל שואלים על הנוסח הזה של הברכה, איזו מין ברכה זו? ממתי עושים מצוות חבילות חבילות? ממתי מוסיפים לברכה כל מיני דברים יחד? האם כשאוכלים עץ ומזונות ושהכל מברכים שהכל ומזונות ועץ בברוך אחד. היה צריך לתת שתי ברכות, אחת על השבת, אחת על ישראל, אחת על הזמנים. חז"ל עונים, זה לא מצוות חבילות חבילות. ברוך אתה השם המקדש את ישראל, בכך שלהם יש כוח לקדש את הזמנים. ברוך אתה השם מקדש ישראל במה? בזה שהם יודעים לקדש זמנים, לא להתנתק מן הזמן. את זה יודעים גם נזירים אחרים לעשות בעולם. לא לאכול מצה חידשנו בעולם, אלא להקריב חמץ יחד עם המצה. זה החידוש שחידשנו בעולם. בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, ועניינו הוא חג שבועות ימים. כל הדרך להגיע למדרגה הזאת עוברת דרך מצות יאכל. אלו שתי מעלות שונות לחלוטין האחת מן השנייה. כשחושבים בעומק של זה, הרי שמה שלא מברכים שהחיינו בתחילת הספירה אלא בסופה, הוא לא רק מפני שאנחנו שואפים להגיע למתן תורה, אלא מפני שאנחנו נמצאים במצב שלא הוא מה שמבטא את ייחודנו. ייחודנו יבוטא לא בביאורו של החמץ, אלא בקידושו של החמץ. אם נעמיק, הרי שהמהלך הזה מתחיל בהחודש הזה לכם ראש חודשים. לא רק מפני שקורבן הפסח נמצא בפרשה הזאת, קבעו את פרשת החודש החודש. יכלו להביא את קורבן הפסח בלבד, בלי להתחיל בהחודש הזה לכם. אלא מפני שתחילת הפרשה היא בזה שאנחנו מקדשים את הזמן. אולי מזה נוכל גם להבין את רש"י המפורסם הראשון על התורה. מופיע פה בתחתית העמוד, זכור לכולם, אבל הוא קשה ביותר. רש"י אומר כך, כך בתחילת התורה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. מה התורה מתחילה בסיפורים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? אם כן, לשמה פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה, ונתנה לה אשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ארץ כנען הייתה בהתחלה, ונתנה לנו. רש"י ידוע, יפה, לא מובן בכלל. מה הוא שואל בהתחלה? לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. מי אמר לך? רש"י מסביר, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. אם כן, מה נקודת ההנחה של רש"י בשאלה? שהתורה היא ספר של מצוות שנצטוו ישראל, ולכן היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. אחרת למה היה צריך להתחיל מהחודש? מה רע לך שמתחילים בבראשית? אלא מה השאלה שלך? עם כל חשיבותו של הסיפור של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא זאת מגמת התורה. זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שאמור לתת את המצוות שנצטוו ישראל. מה עונה רש"י? עונה רש"י, ספר בראשית הוא חשוב מאוד. יישר כוח. אבל מה זה קשור לשאלה? זה מקשים את זה מיד הראש. אלא אם כן, תאמרו שרש"י חזר בו מנקודת ההנחה שהוא הניח בשאלה. אבל זה מוזר מאוד, כי זה רש"י לא אומר. אם רש"י חזר בו מנקודת ההנחה, הרי שבכלל אין שאלה. ואם הוא לא חזר בו, השאלה היא טובה מאוד. והתשובה היא יפה, אבל היא איננה תשובה לשאלה. נדמה שרשי רוצה ללמד פה לימוד עצום. רשי קובע שהייתה צריכה התורה להתחיל בפרשה שלנו השבת, החודש הזה לכם ראש חודשים. מדוע? מפני שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. נכון, נצטוו לפני כן, אבל לא כעם. האם רשי באמת סבור שכל התורה היא קודקס של חוקים, של מצוות שנצטוו ישראל? זה שרשי רוצה לומר פה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעולם כדי שהוא יתגלה לעולם. את גילויו לעולם הוא קבע דרך עם ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. התורה היא לא ספר, היא ספר תולדות אדם. היא ספר שאמור לגלות לעולם שהרבה מאוד פעמים מתכחש לבוראו, מתכחש לאלוהיו, את אלוהיו. אבל איך עושים את זה? האלוקים יכול להתגלות אלינו בהמון צורות, אבל איך אנחנו נעשה את זה למעלה? התפקיד הזה מוטל על עם, לא על בודדים. על עם שידע לרומם את כל המציאות, להעלות את הכל, להעלות הכל ולהראות שיש אלוקים בארץ. הדרך שהעם הזה מצטווה לעשות זאת היא דרך המצוות שהוא מצטווה. כשהוא יקיים את המצוות שהוא הצטווה בהם, הוא ממלא את הייעוד הזה של עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. המצווה הראשונה היא הביטוי הכי גדול של זה. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. בין מכת חושך למכת בכורות, לפני ביצועה של מכת בכורות, פתאום הודיע הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון מצווה ראשונה לישראל. מקדשים את הזמן. ואיפה המצווה ניתנת? כאילו איננו יודעים שמשה ואהרון וכל ישראל עוד נמצאים במצרים, בבית העבדים. בא הפסוק ומגלה, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם, זה מה שייחד אתכם. אתם מכל האומות. החידוש הוא פשוט. בארץ מצרים. באותה הארץ שקבעה שאין אלוהים בארץ. באותה הארץ שקבעה מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. בארץ מצרים אתה תגלה עם ישראל איך גם הזמן יכול להיות קודש. איך אתה שולט על המציאות ולא המציאות שולטת עליך. רק שתגלה את זה ויראה כל העם את השם ויראו את פרעו שביקש לבטל את החופש הזה מן העולם מת על שפת הים, רק אז יראה העם את השם ויאמין בו ובמשה עבדו. בארץ מצרים זה מתגלה בתחילת הדרך בהחודש הזה לכם. שואל רש"י את השאלה הפשוטה. אם מגמתה של התורה היא לגלות את הקדוש ברוך הוא לעולם, ואת הקדוש ברוך הוא לעולם דרך ישראל המקבלים את תורתו, אם זו המגמה, מה חשיבותם של כל הסיפורים שכותבים? לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא בהחודש הזה לכם, מפני שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. אז זה באה התשובה של השם. לפני שישראל ילמדו לקדש את הזמן, העולם כולו והם יצטרכו ללמוד שהם גם יודעים את ערכו של המקום. הם עם היודע לרומם גם את המקום וגם את הזמן. הם עם שיכול לגלות את הקדוש ברוך הוא מהארץ שלו, ואז הוא יכול לרומם את כל ההוויה כולה. זה עם שלא נברא כדי לגלות ערכי רוח גבוהים, מופקעים, מרוממים, מנותקים. זה עם שנברא כדי לגלות את הכל על הארץ ומתוך הארץ. שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם, מסביר החתן סופר, אילו היינו מתחילים את התורה בהחודש הזה לכם, שהעם הזה יודע לקדש את הזמן, היו באים אומות העולם כפי שהם באים כל יום ואומרים, מה לכם ולעניינים של כיבוש? מה לכם ולעניינים של אדמה? מה לכם ולעניינים של מה בכך כאלה? אתם תקדשו זמנים, אתם תהיו אור לגויים, אתם תלמדו אותנו כל מיני רעיונות מטיריים, פילוסופיים, יפים. כיבושים, מלחמות, דברים לא יפים כאלה תשאירו לנו. בזה אנחנו טובים. לפני שמתחילים לגלות לעולם איך אנחנו יודעים לקדש את הזמן, אנחנו עוסקים בקדושתה של הארץ. ואז עוברים לקדושת הזמן. כל התפקיד שלנו הוא לא לבאר את הרע, אלא להגיע בסופו של דבר, בסופה של הדרך, אחרי ביאור הרע, לזה שאנחנו יכולים גם את הרע לרומם לאיזושהי מדרגה גבוהה. את המסר הזה אנחנו אמורים למסור לעולם. והמסר הזה נמצא בהחודש הזה לכם. כשיחזקאל הנביא מתחיל בהחודש הזה לכם, בראשון, באחד לחודש, כשמחטאים את המקדש, הוא מוסיף לקרוא לחג הזה שבא ב-14 לחודש חג שבועות ימים, כדי לברר שהמגמה הזו המתחילה בראש חודש של קידוש הזמן, של העלאת הכל למעלה, איננה נצטקת בזה שאנחנו מבארים את החמץ, אלא דווקא מתוך ביאור החמץ, מתוך השלבים שבהם החמץ אמור להיות מבואר, נגיע בסוף לכך שגם את החמץ נרומם, נעלה לקורבן תודה, לקורבן של חג השבועות, לקורבן שבו, רק בו, נהיה לממלכת כהנים וגוי קדוש. רק שנדע להקריב חמץ עם עצה, נהפוך להיות סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. נקבל את התורה של חג השבוע. הדרך לשם היא דרך האסבטה, דרך ביאור החמץ. המגמה המופיעה בהחודש הזה לכם, בקידוש הזמנים, תגיע לשיאה בקידושו של מה שנראה הכי רחוק מהקודש, בהעלתו של מה שכאן הרבה מאוד פעמים צריך לבאר, בהעלאתו של החמץ לאותו המזבח יחד עם המצה. אבל בדרך נעבור בפסח. את השהחיינו נאמר כשנגיע אל הסוף. את השהחיינו נאמר לא כאשר נצליח להיפרד מן החול, אלא כשנצליח למלא את הארץ דעה את השם כמים לים מחפים. כשנצליח למלא את הייעוד הגדול של הפסח, שהוא אכילת החמץ בזמן הסופי, נאמר את השהחיינו על זה שברגע הנכון ידענו לבאר את החמץ, וממנו הגענו בסוף לחג שבועות ימים של סוף המצות יאכל, של העלאת החמץ והמצה גם יחד לקורבן אחד. שבוע הבא ניכנס בעזרת השם מתוך זה לסיפור יציאת מצרים ולפסח עצמו.